טוב, רבותיי, אנחנו חוזרים לנושא שלנו, זה האיסורים, פרק האיסורים אפשר להגיד. יש גם במסכת ברכות, בדף ה', דף האיסורים קוראים לזה. שם הגמרא דנה על למה באים איסורים לאדם, כן, ובירור שלם, איסורים של אהבה, איסורים לא של אהבה וכולי. גם כאן יש פרק שלם שעוסק באותם איסורים וכאבים שמלווים את תהליך התשובה. באופן טבעי הדברים האלה מלווים. הרב כאן מנתח את הדברים, מביא את הסיבות לדברים, וגם נותן לנו כלים להתמודד עם האיסורים. יש כאן מישהו שהתייסר פעם משהו? מה? ברצינות. אין אדם בלי ייסורים. הבעיה איך מתמודדים עם ייסורים. ודאי שקודם כל אם מבינים אותם, אז הרבה יותר קל להתמודד עם ייסורים מאשר לא מבינים אותם. כן. אז על זה מדבר כאן הרב זצ"ל, וברשותכם אנחנו נמשיך בסעיף ו', דף נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותם. יש לכם דף נוח בבקשה. למי שאין ספר, יש כאן הרי ספרים. מישהו שחסר ספר? יש, בסדר. טוב. כשהצדיקים עושים תשובה, נהירים הם את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים, הפגמים, שהם מוצאים בנפשם, והעצות שהם מחדשים לעצמם, לעלות מתוך הנפילה והייאוש שבלבבם, בתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, אין עצמן נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. אני רוצה קודם כל, תשימו לב למילים הראשונות. בדרך כלל מי עושה תשובה? פושעים עושים תשובה, נכון? אבל מה כאן כתוב? צדיקים עושים תשובה. מה זה צדיק? אם הוא צדיק, למה הוא צריך לעשות תשובה? אלא כבר אמרנו, שבע יפול צדיק. וכאן רואים שגם הצדיקים נופלים לפעמים. בכל זאת, כשהצדיק עושה תשובה, דהיינו אדם שהוא הגיע לאיזושהי רמה שאפשר להגיד עליה הרמה של צדיק, ויש לו נפילה, והוא רוצה לתקן את הנפילה שלו. הצדיק, בניגוד אולי לרשע, שהרשע, מה ההבדל בין צדיק לרשע אתם יודעים? מה ההבדל בין צדיק לרשע?
מגמה.
מגמה, יפה מאוד, אתה אמרת את זה, מילה יפה. הצדיק רוצה טוב. הרשע, היצר הרע השתלט עליו, והוא רוצה רע. זאת עובדה שלפעמים יש חולשה כזאת, ואדם גם רוצה רע, רע לעצמו, רע לאחרים וכו'. הרצון משנה, לכן המושג צדיק ורשע הוא לא מושג מוחלט. זאת אומרת, זה לא כמו אדם למשל, היום עושה תואר בתואר של דוקטור נניח. אז הוא נשאר דוקטור כל החיים, גם אחרי שהוא כבר הפסיק להיות דוקטור. מצמידים לו את הביטוי דוקטור, כי הוא קיבל תואר דוקטור. למרות שהוא כבר לא עוסק ברפואה ולא עוסק בדברים האלה. אבל צדיקות ורשעות זה דבר נזיל. אדם מרגע יכול להיות צדיק, ורגע אחר, אם המגמה משתנה אצלו, ולרגע אחד הוא יכול פתאום לרצות רע, והוא נופל ממדרגתו, והכיוון שלו הוא הפוך. כמו שאומרים בחסידות, שהחיים של הבן אדם משולים לסולם שעולים ויורדים בו. זאת אומרת, אין מצב סטטי בחיים. גם שנדמה לך שאתה מצב סטטי, אתה לא מצב סטטי, אתה לא עומד במקום. או שאתה עולה, או שאתה יורד. איך אומר בעל נפש החיים? כל מחשבה טובה, כל דיבור טוב, כל מעשה טוב, הוא מרומם אותך, מעלה אותך, ולא רק אותך, גם את העולם שאתה חי בתוכו. כל מחשבה רעה, כל דיבור רע, כל מעשה רע, כל רצון רע, הוא מפיל אותך. אז אפשר לומר שהעליות והירידות, אם המגמה היא הקובעת את העליות והירידות בחיים ומרגע לרגע, רצו ושוב. יש ביטוי כזה אצל חכמים, ביטוי של רצו ושוב. מרגע לרגע מצבו של האדם משתנה. לכן הביטוי צדיקים או צדיק זה לא ביטוי שברמת הפרט, אני מדבר לא ברמה הלאומית, ברמה הכללית עמך ישראל כולם צדיקים. אני בדקתי את זה, זה נכון. כל עם ישראל צדיקים במהות שלהם, זה עם של צדיקים נאמר. אבל ברמת הפרט, שכשמה הבחירה של האדם היא הקובעת את מצבו, זה משתנה מרגע לרגע. כמו הזכרתי באחד השיעורים, שמרב נחם מברסלב העיד על עצמו שאלף פעמים הוא נופל ביום. מישהו עשה פעם, איך קוראים לזה בצבא?
שכיבות צמיחה.
כמה אפשר לעשות? אתה עשית אלף?
רבי נחמן מברסלב.
אני
לא, רבי נחמן.
עשה אלף פעמים. הופ, תקום. הופ, אבל למה? היו לו את הכלים לקום אחרי כל נפילה. כן. אבל היו לו נפילות. אז זה מה שאומר כאן הרב זצ"ל, אומר, הצדיקים שעושים תשובה, הצדיקים שמקימים את עצמם מהנפילות שלהם, נאמר ככה. אז הוא אומר, העובדה הזאת שהם צדיקים, והם מרגישים בנפילה. הצדיק הוא אדם רגיש למצבו המוסרי, הרוחני. הצדיק הזה, כשהוא נופל, והוא מוצא דרכים כיצד... כשהצדיק עושה תשובה בגלל הרגישות שלו, אז הוא בודק את עצמו, את הקלקולים שהביאו אותו לנפילה. הרי המצב המשתנה הוא גם, הוא תלוי קודם כל בהתנהגות של האדם, במציאות שהאדם חי בו. והוא מוצא דרכים לתקן את עצמו. הוא עושה חשבון נפש כזה או אחר. שוב פעם, מדבר כאן לא דווקא מבחינה דתית, אלא מבחינה אישית, מבחינה אנושית נאמר. הרי כל אדם יש לו עליות ונפילות. אז הצדיק זה אדם בעל ביקורת עצמית מספיק חזקה נאמר, בשביל לתקש עצה כיצד לרומם את עצמו מהנפילות שהוא נמצא בהן. והעצות האלה שהוא מוצא בעצמו איך להתרומם ואיך לעלות את עצמו מתוך הנפילות האלה, זה לא עניין פרטי. הוא מדבר, זה משפיע הדבר הזה גם על, מעבר לפרטיות שלו, לעולם כולו. בוא נראה את זה בתוכו. כשהצדיקים עושים תשובה, מאירים הם את אור הקדושה בכל דרכי הרפילים והפגימים שהם מוצאים בנפשם. אין, דווקא הביקורת הזאת, גם התחושה הזו, אמרנו שתחושה זה תחושה של נפילה או של הסתר פנים, זה איתות. איתות, כמו שיש עצבים בגוף האדם, יש גם מערכת רוחנית, נפשית באדם, שהיא מאותתת לו אם הוא בסדר או לא בסדר. אז כשהוא רואה שהוא נופל, אז הוא בודק את עצמו איפה מקור הנפילה, כמו בבריאות הגוף, כשיש כואב, אז שואלים למה כואב, איפה כואב, כל הדברים האלה, והוא עושה את זה לנפשו שלו, הוא בודק את עצמו. והעצות שהם מחדשים לעצמם, ואם הוא מספיק בעל תבונה, בעל חוכמה, ואדם ישר והגון, הוא נותן עצה לעצמו כיצד להתרומם מהנפילה הזאת. אז הוא, העצה שהוא נותן לעצמו לעלות מתוך הנפילה והייאוש שבלבבם, ויש לו ייאוש, גם הרב עצמו לפעמים במצב מעיד כאן, לפעמים מצב של נפילה עד כדי כך שתחושה של ייאוש, ייאושים, יש מדרגות בדבר הזה. כן? אז הוא נותן עצה לעצמו איך להתרומם מתוך הנפילה הזו לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון. הרי הוא הכיר את הקדושה והיושר העליון, עכשיו הוא בהסתר פנים, נפל. ואין עצמן, העצות האלה שהוא נותן לעצמו, נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. זה לא רק מאיר לו, אלא הוא מאיר לעולם. עכשיו אני נזכר, אתמול בערב הייתי מוצאי שבת מלווה מלכה אצל יהודי שהגיע לגיל 80, ידיד שלנו, ידיד של מכון מאיר, ועשו לו מסיבת גבורות, קוראים לזה. אדם מגיע ל-80, כתוב בין 80 לגבורות. אז ביקשו שאני אומר כמה מילים לכבודו של היהודי היקר הזה. ואז באמת התחלנו למנות את כל גיל באדם, יש לו אצל חז"ל שם, כתוב בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, מתחיל להבין קצת את החיים, קלט קצת מה קורה איתו, אבל בין 50 כתוב לעצה. אחרי הבינה באה העצה. אחרי שאדם מתחיל להבין קצת, הוא מתחיל לתת עצות. אני כבר עברתי את המסלול הזה, אני מכיר את כל זה. ומה שהרב אומר, הוא מבין את הנפילה שלו, והוא נתן לעצמו עצה כיצד להתרומם מהנפילה שלו, והוא מזכה בעצות האלה לא רק את עצמו, אלא גם מזכה את העולם בעצות האלה. הוא מלמד אותם, זה יכול להיות סבא, שהוא מתחיל להגיד לנכדים שלו, זה טבעם דרך אגב של זקנים, תשימו לב, מישהו יקרא פעם זקן, יש לו עצות מכאן ועד ההודעה החדשה, על כל דבר. למה? הוא אומר, אני את כל ההרפתקאות שעברתי בחיים, כל השפשופים בלשון שלנו, שעברתי בחיים, אני לא משאיר את זה לעצמי. אני רוצה לחסוך מנכדיי או מילדיי, או רוצה לחסוך מהם את כל מה שאני נכשלתי וקמתי, ואני כבר יודע ואני מבין, ולא צריך להגיד לאדם זקן לתת עצות. הוא נותן עצות גם בלי שיגידו לו. לפעמים הוא כבר, איך אומרים? אובר, הוא כבר מהעניינים האלה. אבל דבר טבעי, הוא התנשא כבר. אז זה העצות, זה מה שהוא אומר כאן. הצדיק שהוא נופל והוא קם, הוא מחפש דרכים, טכניקות, תכסיסים, דרכים איך לקום. והוא מזכה בזה לא רק את עצמו, הוא מזכה גם את העולם בדרכים האלה. אז אמרתי ליהודי הזה שמגיע לגבורות, אם עסקים אומרים בין 60 לזקנה, זקנה בדרך כלל זה חוכמה, אדם בין 60 הוא כבר התנסה כל כך הרבה בחיים, אפשר להגיד שהוא כבר יש בו חוכמה. בין 70 לשיבה כבר זקה. אבל בין 80 לגבורות, למה בין 80 לגבורות? כי אדם בין 80 כל דבר קשה לו מבחינה פילית, אפילו הוא צריך לשנע את עצמו ממקום למקום. מה שלנו קל, לא, אני רואה כאן ילדים הולכים לבית הכנסת כאן עם הקל, בין 80 כבר קשה להם ההליכה. אז הם חיים בתקופה של גבורה, זאת אומרת כל דבר בשבילהם צריך להיות גיבור. מה שאין כן אדם צעיר שהוא עושה כל דבר בקלות, אצלהם כל דבר הוא בקושי. בכל נחזור לעניין שלנו. אם כן, הצדיק שעושה תשובה הוא מוצא עצות לעצמו אבל גם לאחרים כיצד לקום מהנפילות שלו. כן,
הרב אומר העצות שהוא מחדשים לעצמם, העצות שהם מחדשים, מה הכוונה מחדשים?
הם לומדים, מה זה אדם חכם? זה אדם שלומד מכל דבר. איזה הוא חכם הלומד? לא רק מכל אדם אלא מכל דבר בחיים הוא לומד, הוא לומד לקח, מה שנקרא, הפקת לקחים. הוא רואה שהוא נפל, אין אדם בלי נפילות, אבל הוא לא משאיר את זה ליד המקרה, ליד הגורל, כי מכיוון שהוא צדיק, הוא יודע שזה מדרכי ההשגחה, הנפילה הזאת והמצב הרוחני או הנפשי שהוא שרוי בו, שזה הסתר פנים. והוא שואל את עצמו למה, איך הגעתי למצב כזה של נפילה. והוא לומד, לומד מתורה, הוא לומד מעצמו, למה שהוא לומד איך לקום. ומה המשל דומה לגלגול צנחנים? מישהו היה כאן בצנחנים פעם? אף אחד לא היה בצנחנים. לימדו אותך גלגול צנחנים? מה זה גלגול צנחנים? גלגול צנחנים זה לנחות בצורה רכה. אתה נופל, אבל לא מתרסק. נכון או לא?
זה לא תמיד עובד.
זה נכון. אבל מי שלומד את הטכניקה הזאת של גלגול צנחני, או נאמר בלשון אחרת, חתול נופל בכל מצב, על מה? על הרגליים. תשאלו אותי איך אני לא יודע, תשאלו את החתולים. למה הם נופלים מהרגליים? כי הם צריכים לקום. הם נופלים מגבוה, צריכים לדעת לקום. זה משל כמובן. הנמשל לגביך, אנחנו, כל אחד יש לו נפילות. אחד נופל, והצדיק לומד את הטכניקה איך לקום מהנפילות. זה מה שאומר כאן הרב. אבל הוא מזכה את הרבים, הוא לא משאיר את זה לעצמך, כיוון שהוא צדיק. הוא אומר, בוא אני אלמד, זה הרב קוק, זה אורות התשובה. בוא אני אלמד אתכם דרכים כיצד לקום מנפילות. הוא בכל הספר הזה מלא עצות כאלה ואחרות, שאיך אפשר ליפול, ואיך אפשר להגיע לייאוש, ואיך קמים מהייאושים, ואיך קמים על הרגליים. כל הספר הזה, הוא לא אומר את זה בצורה מרוכזת, אבל בתור טיפים כאלה, פה ושם הוא נותן את הדברים האלה. אז זה מה שהוא, הוא מייעץ לעצמו, אבל הוא גם מזכה את הרבים באותם עצות, איך לקום מהנפילות. וכל המרגיש בעצמו עומק נוחם התשובה, יש ביטוי כזה שנקרא נוחם התשובה. נוחם התשובה זה שאדם אומר בליבו, יש לו הרגשה, יש לי סיכוי, יש אפשרות להשתנות. אדם מתנחם, אדם לפעמים תקוע בחייו בנושא כזה, בנושא אחר, מתייאש מדברים כאלה, דברים אחרים, וכשהוא מגיע לנוחם התשובה, נוחם התשובה נובע מתוך הכרה, מתוך אמונה גדולה, לא רק במציאות השם, שהוא באמת מנהיג את הכל לטובה, אלא גם בזה שתשובה קדמה לעולם, שתשובה זה לא דבר אפשרי ותו לא, אלא זה דבר מוכרח. שאלוקים, כמו חוקי טבע, חוקי הטבע, זה חוק נתן ולא יעבור. זה פועל כל הזמן, בין שאני מכיר בזה, בין שאני לא מכיר בזה, בין שלמדתי את זה, בין שאני לא למדתי. חוקי הטבע עובדים כל הזמן. חוק התשובה הוא חוק קיים כל הזמן, בין שאתה בתוך תשובה ובין שאתה לא בתוך תשובה. אני בדקתי את זה דרך אגב באינטרנט, זה נכון, הכל משתנה. הכל משתנה לטובה, גם שאתה לא מרגיש בדבר הזה. אבל באמת, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, וההתחדשות זה התשובה בעצם. ההתפתחות זה התשובה. שום דבר בעולם לא נשאר תקוע, הכל זורם, הכל בתנועה, הכל מתקן. זה נוחם התשובה. כשאדם מגיע להכרה הזאת, להבנה הזאת, כשהוא מרגיש בעצמו עומק נוחם התשובה, והתמרמרות המחשבה לתיקון בגמיו, יחד עם זה הוא מכיר בחסרונותם, והוא מתמרמר על מי?
עצמו.
על עצמו הוא מתמרמר. הוא אומר, אני יכול לתקן, ואני תקוע. בין אותם שתיקונן כבר עולה בידו. זה דרך אגב אחד הטיפים שלו בעניין הזה. כי אדם הוא בשר ודם. אנחנו מוגבלים. באמת אנחנו מוגבלים. אין לנו הרבה כוחות. לא לעצמנו ולא לאחרים גם לפעמים. אז איך נתקן דבר בלתי אפשרי? הרי אין סוף של קלקולים יש כאן. ויש דברים שאתה בוודאות, אתה רואה באופן אובייקטיבי שהם בלתי ניתנים לתיקון. אם ביחסי אנוש, אם במידות, אם בזה, אם בזה. אז איך תתמודד עם קיר כזה שאתה תקוע, תוקע את הראש שלך בקיר? אז יש כאן, הוא נותן איזה טיפ קטן, טיפ חשוב מאוד. בין אותם שתיקונן כבר עולה בידו. לפעמים הוא יודע, אני יכול לתקן את הנושא הזה או הנושא אחר. אבל יש גם דברים שהוא לא יכול לתקן. בין אותם שתיקונם אינו עולה עדיין בידו, והוא מצפה עליהם לרחמים. עדיין הוא לא מתייאש, הוא לא מתייאש, אין לו יאוש. הוא אומר, אני לא יכול, אבל אני מצפה לרחמים, דיינו למידת הרחמים. זה לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והמידה שהוא מנהיג את העולם היא רחמים, היא לא עונש או משהו כזה, אלא העולם חסד ייבנה באמת, זה לא סתם ככה אמירה. האלוקים רוצה בטובת כולם, והוא כמו אבא, אנחנו אומרים אבינו מלכנו. האלוקים צריך להצטייר בעיני שכלנו ונפשנו כאבא טוב שאוהב את הבן שלו בכל מצב, גם במצב של עם ישראל בגלות ובעשר פנים ובעונש וכל הדברים האלה. אבל האלוקים בוחר בעמו ישראל באהבה, הוא אוהב אותו, רחמים ואהבה זה אותו עניין. הוא אוהב אותנו בעצם בכל המצבים. דרך אגב, זה יסוד גדול מאוד בעבודת האלוקים. רק מי שבאמת אוהב את עם ישראל מתוך שהוא מכיר שהאלוקים אוהב את עם ישראל, לא בגלל שבא לו לאהוב את עם ישראל, אלא הוא הולך בדרכי האלוקים, אומר, יש ללכת בדרך השם. אם האלוקים אוהב את עם ישראל, אני מרשה לעצמי גם כן לאהוב את עם ישראל. כן, בבקשה.
הטיפ זה לזכור
שהשם
אוהב את עם
ישראל? כן, לדעת שבכל מקום לא להתייאש מהרחמים, מידת הרחמים, ושהוא אוהב אותנו כל הזמן. אני בדקתי את זה, זה נכון.
אז השם יכול גם לאהוב אותנו שאנחנו נמצאים במצב בינוני או גרוע?
ודאי, לא רק שיכול, הוא אוהב אותנו. אתה לא יודע מזה?
כאילו זה מוציא מאיתנו את הצורך להשתפר באיזשהו
מקום. זה סכנה, לפעמים אדם אומר, יש לי, איך אומרים, אבא טוב בשמיים, והוא אוהב אותי בכל מצב, אני אעשה הפקר, אני אעשה מה שבא לי. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את הבן שלו, שלא נותן לו להשתולל, כמו שאומרים, ומדי פעם נותן לו איזה תקירה ככה מפה ומשם. זה נקרא מידת הדין. למה יש מידת הדין? לעורר אותנו לתקן את עצמנו. הרי הוא לא רק מידת הרחמים, מידת הדין היא לא מטרה כשלעצמה. מידת הדין זה עונש חינוכי, מה שנקרא. אז זה שהאדם נופל, או אדם יש לו הסתר פנים, או יש לו משברים, זה פשוט חסד שהשם עושה איתנו, שמעניש אותנו לטובתנו. זה כמו אבא שמעניש את ילדיו לטובתו, הוא לא בגלל שהוא שונא אותו, אלא כי אם הוא לא ישים לו קווים אדומים בצורה כזאת או אחרת, אז הוא ידרדר יותר. אז לכן זה לא הפקר. אדם אומר, אני אעשה לעצמי מה שבא לי, אלוקים אוהב אותי בכל מצב. נכון שהוא אוהב אותך בכל מצב, אבל תזכור שאם אתה לא תהיה בסדר מרוב אהבה, חוסך שבטו, שונא בנו, ייתן לך איזה סתירה קטנה. אם כן, טוב, 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 אני מיישר קו. כן, בבקשה.
משפט בין מותם שתיקונם אינו עולה עדיין בידו, כאילו דברים שאדם יודע שהוא צריך לתקן, הוא לא מצליח. מה צריך לעשות? שהוא צריך לחכות?
קודם כל לדעת, לדעת שאתה לא לבד בזירה, זה הדבר הכי חשוב לאדם. אנחנו כמו בתיאטרון, וכולנו משחקנים בתיאטרון הזה, אבל יש במאי, אני לא יודע אם שמעת עליו במאי. לפעמים המציאות היא כזאת, זאת אומרת, אני אפס כוחי לתקן את עצמי, נאמר, או לתקן את החבר שלי או את המשפחה שלי, לא יודע, אין לך כוחות לדבר הזה. באותו רגע, זה בדיוק מה שהוא אומר, באותו רגע תזכור שיש מידת רחמים, שאל תחשוב שאתה לבדך בזירה. האלוקים בתוך התמונה הזאת, גבוה מעל גבוה, שומר. ככה, מה זה שומר? כל הזמן הוא, איך אומרים, יש מזלט מעלינו שמצלם את כל הזירה, כל הזמן רואה אותנו בכל מצב, בכל זה או לא. זה יסוד גדול מאוד באמונה. הרמב״ם אומר בהתחלת משנה תורה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם ממציא, שהוא ממציא כל נמצא, כל נמצא, גם המצבים המביכים האלה. ומכל המציאות כולו זה מאמיתת אימצו של הבורא. או כמו שאתה אומר, ואומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, בארץ הייתה תוהו ובוהו, אבל מה? רוח אלוקים מרחפת על פני המים, על פני כל הטוב עבור והתהום וכל הדברים האלה, הוא לא, לרגע לא יתוש השם את עמו ואת נחלתו. גם שהיינו בגלות וגם שהיינו בשואה וגם שהיינו בזה, אני לא פעם בתפילה עודה בגילוי לב, אני יושב מתפלל, כל אחד מאיתנו מתפלל, ואני אומר, מה אתה מתפלל? חוכמה להתפלל כאן? מכון מיר זה גן עדן כאן. אבל תתפלל באושוויץ. אתה יכול להתפלל באושוויץ? אתה מסוגל להגיד, אבינו, כן, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, כן, אתה מסוגל להגיד את זה שם באושוויץ? כשכאן שורפים יהודים, שוחטים יהודים, מענים יהודים וכל הדברים, אתה מסוגל? אם אתה מסוגל, אז זו תפילה שאבא, אבינו הוא האבא שלנו, הוא אלוקינו ואלוקי אבותינו, גם במצבים האלה הוא אלוקינו ואלוקי אבותינו. אז אמרתי, אני איך אומרים, אל תדון את אדם עד שלא תגיע למקומו. אני לא יודע, יכול להיות שכן, לפעמים אפילו באיזה דבר פרטי יש לאדם, הוא בדיכאון כזה, הוא בירוש כזה, אז הוא כבר שוכח לא רק את אלוקים, הוא שוכח גם את עצמו, הוא לא בכלל אאוט גמור. כן, איך אמרנו בשורה הקודם, אאוט זה בכדורגל, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה שהכדור יוצא מהמגרש. הוא לא במשחק בכלל, הוא אאוט. ולך תתפלל כשאתה באאוט. יכול לקרוא דבר כזה? כשאתה באאוט, יכול להיות שאתה באאוט. אז מה הגדולה של, של, של התפילה, של, של, שאדם נאחל באמונה גם במצבים כמו באושוויץ, הדברים כאלה. הוא אומר, אלוקים לא עוזב אותנו, לא נוטש אותנו, למרות שלעיניי כאן נשרפים כולם. זה מובן הדבר. אז זה עם ישראל אלפי שנים, מה עברנו? מה... 2000 שנות גלות ועינויים ופרעות ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ויהודים ממשיכים להגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו, ישמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ששרפו אותם באינקוויזיציה או משהו כזה. אתה מבין? זה הדבר שלא נותן לו, אומר גם בייאוש אני מאמין במידת הרחמים, במציאות השם שהוא אוהב אותנו, מרחם עלינו גם ששורפים אותנו. זה מובן, כן.
באיזה צורה אדם צריך להיכנס לתשובה נכונה שכשהוא מגיע למצב של ידחת הוא לא אומר השם יסלח לי?
לא שמעתי את השאלה טוב.
באיזה צורה צריך להיכנס לתשובה נכונה שאתה מגיע למצב של ידחת, אז אתה אומר לעצמך השם יסלח לי, אז אני אעשה את החטא הזה, אני אעשה תשובה.
כתוב השונה בחטאו, לגבי יום כיפורים, אומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אחטא, אין יום הכיפורים מועיל, אין התשובה מועילה לו. כשהחטא נהפך לאידיאולוגיה, זאת היא הבעיה. כשהחטא נהפך להרגל ואתה משלים אותו ואתה אומר זה ככה זה בסדר, זאת היא הבעיה. אז באמת יש מידת הדין מעוררת אותו, מידת הדין בא לזעזע אותנו. אז כשאדם הופך החיסרון נהפך, הוא כבר יש לו אלף הצדקות לתאר את השרץ, נאמר, את התכונה, המידה הלא טובה שלו, הדברים האלה. אז יש לו בעיה, הוא לא יכול לתקן, כי הוא רואה בזה דבר חיובי. אז זה באמת בעיה, כי באמת, זה יש מנגנון אלוקי של מערכת זעזועים שמזעזע אותו. והוא מגיע מתוך כך, זה מה שאומרים חז"ל, משה רבנו מבקש הקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכיך, מדוע יש צדיק ורע לו ויש צדיק וטוב לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. אז יש לזה הרבה הסברים בגמרא כל זה, אבל אחד ההסברים, הרעיונות, צדיק ורע לו, זה הצדיק הזה שאנחנו מדברים עליו שהוא צדיק אבל לא טוב לו, הוא רוצה טוב, אבל הוא רואה את חסרונותיו, הוא חש בהם, רע לו. אז הוא פועל לתקן את הדברים לפי העצות האלה ואחרות, עד שהוא מתרומם, מגיע למדרגה של צדיק וטוב לו. רשע ורע לו, וטוב לו, זה הרשע הזה, אתה שואל את השאלה הזאת בדיוק. הוא אומר, רשע וטוב לו זה שהוא לא מרגיש שהוא רע, שהוא חושב שהרע זה טוב. אז זה מצב, הוא רשע, הוא גנב, זה המקצוע שלו, מבסוט חלס מכל גניבה כי הוא מצליח, בכלל לא, הוא לא מרגיש שזה חיסרון. אדרבה, אם הוא לא מצליח לגנוב הוא מרגיש רע, אם הוא גונב אז הוא מרגיש מצוין. יש כאלה אנשים, רשע ורע לו, זה שהוא ברוך השם, איך אומרים כבר, לא עוזר לו, הוא מרגיש את המתיקות של הגניבה, מה אם גנובים עם טקו מה שנקרא, אז הוא מגיע למדרגה כזאת שתופסים אותו, סוף גנב למה, ומחסים אותו לאיזשהו בית סוהר, או לאיזושהי בסיבוך, הבית סוהר לדווקא של המשטרה, יש גם איסורים כאלה ואחרים, ואז הוא מתחיל להיות רשע ורע לו, ואז מה הוא צריך להגיד הרשע הזה? תודה רבה אלוקים שעוררת אותי. ואז הוא מתעורר לתשובה, זה השלב זה. וסיפרתי פעם, לפני שנים רבות, כתב לי אסיר אחד מכלא רמלה, שאף פעם לא הכרתי אותו, אבל הוא גולה לפני את הנסיבות שהוא יושב בכלא רמלה וכל זה. המקצוע שלו היה שודד, לא גנב, אלא שודד. יש כאלה, זה המקצוע שלהם. זאת אומרת, יש כאלה, יש כל מיני מקצועות בעולם התחתון. אז יש אנשים שהמקצוע שלהם לגנוב, השני קייסים, הרביעים שודדים, כל אחד יש לו מקצוע. זה המקצוע שלו. אז פעם אחת הוא הלך לשדוד, כמה שאני זוכר, זה בעל, איך זה נקרא, קיוסק כזה. איזה קיוסק, הלך לשדוד קיוסק, תפסו אותו, כמובן, והושיבו אותו עם הרימה כזאת של תיקים, הוא לא שדד פעם ראשונה. 7 שנים מאסר ישב בכלא רמלה. היה לפני הרבה שנים, מסתיים הוא השתחרר. והוא כותב לי מכתבים מבית הסוהר, אני לא יודע איך הוא הגיע אליי, אני לא יודע מה היה בסופו, ואני לא יודע גם מה היה המניע שלו לדבר הזה. יכול להיות שהוא רצה שאני אבקש חנינה אולי בהמלצה או משהו, לא יודע. אז הוא אומר, מכתבים גלויי לב, הוא אומר לי, תראה, אני רוצה להגיד, סוף סוף אני רוצה להגיד תודה רבה לשופט ששפט אותי 7 שנים. למה הוא אומר, אילו לא שופט אותי 7 שנים, אולי הייתי מגיע גם לרצח. אולי הייתי מגיע גם ל... והנה אני יושב כבר כמה שנים בבית סוהר, ואני מתחיל לעשות חשבון נפש. איזה חסד עשה איתי השופט הזה, שהתחלתי לעשות חשבון נפש אמיתי על החיים שלי. והוא מגולל את כל הדברים שלו, ועכשיו אני מבין שהיה כאן חסד במידת הדין הזאת. אז זה בא תשובה ממש. זאת אומרת, הוא פתאום גילה את החסד שבדין, את הטוב שבעובדה ששמו אותו בבית סוהר, פתח לו את העיניים. שוב פעם, לא יודע אם זה באמת או רק היה דברים בעל, זה ניכר מהכתיבה שזה היה דבר אמיתי. אז אותה שאלתי שאלה, נכון, יש אנשים שהרע נהפך לאידיאולוגיה אצלהם, וזה רשע וטוב לו. ואנשים כאלה בסופו של דבר הם מרגישים את מידת הדין, אם האלוקים אוהב אותם אז הוא מעניש אותם מרוב אהבה, כן. הוא מתעורר והוא חוזר בתשובה ומתקן את עצמו. יש אנשים שלא, יש אנשים שבאמת הם טוב להם הם, למרות שהם רעים, אבל הם לא זוכים לאותה הערה, אותה שינוי בחיים שלהם, והם מתים ברשותם, מה לעשות. כן,
יש לי חייר להתייחס להשם שהוא לפי הצורכים שלי, אז איך אני מתחיל לזה?
ודאי, תראה, קודם כל אתה ילד, נכון?
כן.
אתה בטוח? זכותך לבכות, חובתך לבכות. לית מחשבה תפיסה בכלל, אנחנו צריכים תמיד לשנן ולחזור על הדברים היסודיים שאנחנו כל הזמן לומדים אותם. איך אומרים הספרדים? איך אומרים? פתח אליהו, מה?
זכור לטוב.
זכור לטוב? ודאי שזכור לטוב, מה אתה חושב? לית
מחשבה תפיסה
בכלל. אנטו חד, נו, ולא בחושבן. אנטו אלה, יפה, אני רואה שאתם יודעים. לית מחשבה, ואת אפיקת, כמה תיקונים הוא הציע?
עשר תיקונים.
ואיך אתה קורא להם? איך קוראים לתיקונים האלה?
ספירות.
אתם לא יודעים, אין כאן אף ספרדי לרפואה ש... ספירות, מי אמר ספירות? אני, אתה ספרדי? אתה אומר, הוא אומר את זה. אתה זוכר את ההתחלה, זוכר גם את ההמשך. התנא דבי אליהו, התנא, פתח אליהו הזה, הוא באמת מלמד אותנו את יסודות האמונה. מי שמעמיק ללמוד את זה, לא רק להגיד את זה, צריך ללמוד את הדברים האלה. מה הוא רוצה להגיד? ריבון, קודם כל אתה ריבון, ריבון הכל, אתה שולט על הכל, אתה מנהיג את הכל, כל העולמות, אתה מנהיג, זה היסוד. דבר שני, אתה אומר מצד אחד, מצד שני, לית מחשבה תפיסה בכלל. אתה במהות האלוקית, בעצמות האלוקית, אין תפיסה, אפילו אם תרצה נאמר. אמנם ילדים קטנים או אנשים פרימיטיביים רוצים לצייר לעצמם, לדמיין לעצמם, בכל זאת, מתוך חיפוש האמת, להגדיר לעצמם, אני לא יודע, לסדר משהו את העניין האלוקי. אבל זה לא יעזור להם שום דבר. אם אליהו אמר, זכרו לטוב, איך אמרתם, אמר שלית מחשבה תפיסה בכלל, אפילו במחשבה אי אפשר לתפוס, אז אי אפשר לתפוס. נקודה. חבל. איך אומרים? חבל על הזמן. זה תשובה לשאלה שלך. מצד שני, אותו בלתי נתפס, הוא מתגלה אלינו, אל הילדים שלו, אתה הילד שלו, אנחנו, במה הוא מתגלה אלינו? מה? כל הבריאה זה יצירה אלוקית, כל התורה זה יצירה אלוקית, אתה זה יצירה אלוקית, כולנו שייכים לדבר הבלתי נתפס הזה. ומכיוון שאתה שייך אל הבלתי נתפס הזה, אז אתה, זכותך, ולפעמים חובתך, להגיד ריבונו של עולם, את המילה ריבונו של עולם. אתה ריבון כל העולמים. אני הילד שלך, אני סובל או לא סובל, לא משנה. אני רוצה לדבר איתך. אני לא רואה אותך, בסדר, אני לא, אבל אני פונה אליך. אני פונה אליך. וההתייחסות של הבורא אלינו זה לפי העשר תיקונים האלה שאנחנו אומרים, שהזכרנו בה. התיקונים האלה זה מדרגות מדרגות בתיקונים, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, זה נושא בפני עצמו. כל עולם הקבלה בנוי על התיקונים האלה, על עשרה התיקונים האלה, או הספרות האלה, או הדברים האלה. זה לא העניין שלנו כאן כרגע. אבל בוודאי ובוודאי אתה יכול וצריך להגיד, אני בן אדם, אני חלש, אני מסכן, אלוקים, אני פונה אליך, תעזור לי. תעזור לי בדבר זה, תעזור לי בדבר אחר. הוא שומע תפילה, אתה תפנה אליו כאילו אבא שלך, אבא אותו שלך. למה? כי הוא רואה את השפלים. כן, זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מהשפוט ירים מביאו, הוא רואה אנשים במצבים, אנחנו אומרים, יש ביטוי כזה, בזבל, ראית פעם אנשים בזבל? דווקא הבוקר הלכתי לתפילה, ראיתי מישהו מחפש בזבל אוכל. יש כאלה אנשים שחפשים בזבל אוכל. יכול לקרוא דבר כזה. אז הוא רואה את המחפשי זבל האלה, את מחפשים את הלחם בזבל, הוא רואה אותם, מה לעשות? הוא רואה את השפלים, את האלמנות, את המסכנים, את האומללים, כל הדברים. הוא רואה אותנו בכל המצבים, והוא גם מייעץ לנו כביכול לצה. אתם יכולים להתקרב, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך וכל הדברים. לכן, למרות שהוא בלתי נתפס, ולא יעזור שום דבר, אבל הוא מושיט לנו סולם, תוכנית, דרך להתקרב אליו. אתה הבחירה שלך להתקרב אליו, להתרחק אליו, תמיד אפשר, זה מובן. זה יסוד גדול בעבודת האלוקים. מצד אחד זה נקרא סאטים, בלתי נתפס, וצד שני קוראים לזה גליה. גליה זה מתגלה, הוא מתגלה בתורה, מתגלה בטבע, מתגלה בבשר, מבשרי אחד לאלוק, דברים כאלה, כל דבר. נותן לנו את הסולם לעלות ולרדת, זה מובן. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. אם כן, אותו צדיק, הוא מוצא לעצמו דרכים לתקן את עצמו, הוא מזכה בזה את אחרים. וכל המרגיש בעצמו עומק נוחם התשובה והתמרמרות המחשבה לתיקון פגמיו, בין אותם שתיקונן כבר עולה בידו. אבל בוודאי ובוודאי אנחנו לא מלאכים, כל אחד מאיתנו יש לו פגמים, יש לו חסמים, יש לו כל מיני דברים שלא לא, הוא לא מצליח לתקן. בין אותם שתיקונם אינו לידיים בידו, הוא מצפה עליהם לרחמים, מצפה לישועה. הוא אומר, אלוקים, אני מצפה שתעזור לי בדבר הזה. כן עוזר לו, לא עוזר לו, לא משנה. אבל הוא לא מתייאש מהם. יכלול את עצמו בזה בכלל הצדיקים, שממחשבות התשובה שלהם, רק מהמחשבות, לא מהמעשים. עצם המחשבה שהוא חושב לתקן עולם במלכות שדי, העולם כולו מתחדש באור חדש. זה צריך להבין, הרב מבין בערך המחשבה. אנחנו כבני אדם תמיד מתייחסים אל המעשים. בשבילנו מחשבה זה דבר נסתר, גם בתוכנו, גם כלפי זולתנו. אבל הרב במדרגתו הוא כהן, וידוע שעבודת הכהנים בבית המקדש היא לא הייתה רק מעשים אלא גם כוונות, מחשבות. וכהן שהוא היה חושב מחשבה לא נכונה, הוא היה מקלקל את הקורבן, זה נקרא פיגול, אם הוא רוצה להקריב את זה לא בזמן או משהו כזה. והרב הוא מדרגה כזאת שאומר, מחשבה טובה היא לא רק לאדם בעצמו, היא מאירה את העולם, היא עושה טוב בעולם, כן? זה אפילו מחשבות טובות, כן? אז הוא אומר, אדם כזה, שצדיק כזה שעשה תשובה, הוא מכיר בערך המחשבות של התשובה, שהם בעצמם הם מאירות את העולם שהם חיים בו. סעיף זין אולי משלים את הדברים האלה. טוב, הנחת היסוד, רק להבין שסעיף, זה שהעולם כולו זה מערכת אחת. למה? כי השם מלך, מלכותו בכל משלה. כל ההיסטוריה, כל הטבע, כל הבריאה, כל העולם החומרני, כל העולם הרוחני, כל העולמות, הכל זה הוויה אחת. זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, אנחנו מבטאים את הרעיון הזה שכל הבריאה היא הוויה אחת, וריבונו של עולם הבלתי נתפס, חד, שאנחנו אומרים, איך אמר, איך מי אמרו, חד, איך אומר שם, חד ולא בחושבן, חד ולא בחושבן, הוא שולט על כל המערכת הזאת למרות שלא תופסים אותו בכלל. זה יסוד אמונת ישראל, הוא מחויב המציאות. יש ביטוי כזה במחשבה, באמונה, הוא מחויב המציאות. כל מה שקורה כאן אצלנו זה אפשרי המציאות, אבל הוא מחויב המציאות בכל זמן, בכל מצב, אין לו הגבלה לא במקום ולא בזמן. זה יסוד אמונתנו, ולכן העולם שאנחנו חיים בו הוא בהרמוניה, דהיינו בהתאמה מוחלטת. אלא האדם כפרט בתוך כל המערכת הזאת יכול לקלקל, לקלקל את המציאות שלו בתוך כל המערכת. בוא נראה את זה בתוכו. העולם כולו מלא הוא הרמוניה, הכל הרמוניה זה התאמה, הכל מסודר בדיוק. ההתאמה המאחדת מפלשת, חודרת, מפלשת, שום פולש, חודרת בכל חדרי המציאות וחגביה. אין לך אטום, חיידק, עלה, אבן, כל דבר שקרה, אין לך דבר שאין לו מקום, כמו שנאמר בפרקי אבות. כל דבר, עצם הקיום שלו מראה שיש לו תפקיד בתוך כל המערכת הזאת. המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות הם נמשכים ובאים מהד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה. המוסר זה להיות טוב. המוסר הפנימי של האדם, להיות בן אדם טוב, זה לא עניין פרטי, זה חלק מכל המגמה הכללית שקיימת בכל ההוויה, שכולם חודרים זה בזה, והנפש כולה היא מלאה בכולם ומאוחדת בכולם. זה מצב אידיאלי, זה מעין עולם הבא כזה, עולם שכולו ארוך ועולם שכולו טוב. אבל מה לעשות, אתה בחייר, בהתנהגות שלך, אתה יכול להשתלב בזה או ללכת נגד זה, להרוס את זה. כל קציצה מוסרית, דיינו, אדם משקר, אדם חושב רע, אדם עושה מעשה כזה או אחר בלתי מוסרי, ברמה האנושית אני מדבר, וגם ברמה היהודית כמובן, כל קציצה מוסרית כל דבר לא טוב שאדם פועל, עושה או חושב, ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזג. למשל, יש אדם שהוא כעסן, זה התכונה שלו, זה האופי שלו, זה המזג שלו. כל מציאות כזאת גורמת חתיכות רבות שמביאות ייסורים רבים פנימיים לכל מערכי הנשמה של אותו אדם. נכון שהוא מאשים את כולם, אבל האמת היא, אתה לא מותאם עם הכל. האמת היא שהקלקול מתחיל מהעובדה שאתה לא בסדר. אז כמו שיש אנשים כאלה שהם לא בסדר, הם רואים שאף אחד לא בסדר, רק הם בסדר. מאשימים את כל העולם. אז הוא לא מותאם עם הכל, הוא תלוש מהכל, וזה מייסר אותו, ומייסר את הסביבה שסביבו כתוצאה מזה. שיסודם של ייסורי רוח אלה הם כוח המריד של סילוק אור החיים של הסידור הכללי של ההוויה כולה מצינורי החיים של הנשמה החוטאת. אותה נשמה, קשה להגיד את המילה נשמה, אותו אדם, כי נשמה זה מדרגה מאוד גבוהה, שם החיסרון לא מורגש כמעט. אבל האדם באמת, או שהוא בסדר ואז הוא רואה את הסדר נאמר בעולם, או שהוא לא בסדר והוא רואה אי סדר בעולם, והוא מתייסר מהדבר הזה, הוא בעצמו וגם העולם שהוא רואה כביכול הוא עולם לא טוב, עולם רע וכו'. זה הגירוש של האדם הראשון מגן עדן. גן עדן, אני לא יודע מישהו היה כאן בגן עדן. מישהו היה כאן פעם בגן עדן? מי היה? אף אחד לא היה בגן עדן. כדאי לכם פעם להיות בגן עדן. למה אני אומר גן עדן? אני אומר במרכאות. תפיסת החיים שלנו מתחילה מהשלמות, לא מהחיסרון. נכון שכשהתינוק יוצא מבטן אמו, הוא יוצא לעולם מסובך ומורכב וקשה, והוא בוכה וכל הדברים האלה. אבל האמת היא שהתורה, כשהיא מלמד אותנו איך להתבונן בהוויה, בבריאה, היא מתחילה מגן עדן, היא לא מתחילה מגיהנום. היא מתחילה מגן עדן. שהשם נוטע גן בעדן, ושם שם את האדם, והכל נחמד, והכל מתוק, והכל טוב, והכל והכל. ואחר כך גורש מגן עדן. הגן עדן זה בדיוק מה שהרב כאן מתאר, ההרמוניה הזאת, ההתאמה הזאת, הכל טוב, אין רע, כי אלוקים ברא באמת עולם טוב, כמו איזה גן מציב ופירות וכל טוב סלע, כן? אבל הוא שם בגן הזה חקלאי, ואומר לחקלאי הזה, חביבי, קיבלת מטה לתפארת, כל טוב יש במטה הזה, מה אתה צריך לעשות? לשמור, לא רק לשמור, לעובדה ולשומרה, שני דברים, גם לשמור אבל גם לעבוד. מה זה לעבוד? להשקות, להסב, לטפח. אז התורה באה ומציגה לנו את המציאות באופן חיובי לכתחילה, לא באופן רע, לא כמו שאנשים לפעמים אומרים העולם הוא רע, כאילו ביסוד שלו, ביסוד שלו הוא טוב. הציור הזה של אידיאליות, של שלמות, נאמר, באופן כללי, אני לא מדבר על פרטים, באופן כללי זה המציאות שבשלה נברא העולם. אבל האדם בתור החקלאי, העובד בתוך הגן, יש לו אחריות. אתה עובד ושומר כמו שצריך, אהלן וסהלן. אתה לא עובד ושומר כמו שצריך, אכלת אותה. אתה לא יכול להאשים אף אחד, גורשת מאותה מציאות. עכשיו אתה חוזר. ההרמוניה שמדבר כאן הרב על ההרמוניה, על ההתאמה, זה המצב של השלמות. ההתרחקות מבחינה מוסרית מביא אותנו לגירוש מאותו מצב, ואתה גם נתן לך לדבר. אבל התוצאה של הגירוש זה העצבות. העצבות של האישה ושל האיש, שהיא, איך אומרים, מלווה את המין האנושי לצערנו הרב, ובגלל חוסר הרמוניה, חוסר התאמה עם כל העולם שאנחנו חיים בתוכו. כן, מה רצית לשאול?
במה בדיוק ההתאמה? העולם יש פה גם... במה בדיוק ההתאמה?
התאמה? אתה היית פעם בגן עדן. לא היית פעם בגן עדן. איך תדע מה זה ההתאמה? ודאי, אדם, בכלל, יש כלל גדול, בכל מערכת דידקטית, או תאר דבר, שאלה איך מתחילים ללמוד דבר. אתה יכול להתחיל ללמוד דבר מפרטים, ואתה לא רואה איך שהפרטים האלה מחוברים, מקושרים וכו'. כמו למשל לימוד הגמרא, או לימוד תורה בכלל, אתה עוסק בעוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, לפעמים אתה הולך לאיבוד. אתה לא יודע מה מחבר את כל הפרטים האלה, אם זה הלכות, אם זה מדרשים, אם זה משניות, בלגן אחד גדול. זה דרך אחת, ולאט לאט, אם אתה זוכה ואתה לומד ולומד, אתה מתחיל לחבר פה ושם נקודה לנקודה, ואתה מסתער לאט לאט איזושהי תמונה יותר שלמה של התורה, נאמר. תורת השם תמימה משיבת נפש. זה תפיסה אחת, שהיא קשה דרך אחת. אבל ככה אורנו חכמנו זכרונה לברכה, כשאדם נכנס ללמוד תורה, הוא מתחיל מהפרטים, מרש"י ומזה ומזה ומזה. אבל הדרך השנייה מקובלת היום בעולם המודרני, דרך אגב, זה לא להתחיל מהפרטים, להתחיל מהכלל. אתה לומד את הנושא, אתה פותח ספר לימוד היום, הנושא הכללי, מתמטיקה, היסטוריה, אני לא יודע מה. הגעת, אתה יורד לפרטים, פרטים, 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 כותרות משנה, ופתאום הכל כמו הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות משנה תורה, בספר ההלכות שלו, הוא בנוי בצורה שלנו כבני אדם הרבה נוח לנו, זה כותרת הנושא המרכזי, נושא משני, תת משני וכל הדברים האלה, ויבנו עליך בצורה נפלאה, סדר לך את הכל. אבל ניכר בצבא למשל, בצבא אפשר ללמד על נשק בשני דרכים, מי שהיה טירון יודע את הדבר. הדרך האחת בא ממקף, אומר, חבר'ה אתם רואים את ה... בתקופה שלי היה עוזי, היום זה רובה או משהו, אתם רואים את הרובה, כל הרובה, אתם רואים אותו? מסתכלים, איזה יופי, רואה. מתחלק לכמה חלקים? כמה?
שלושה,
אני אומר שאתם הייתם בטירונות. אתה רואה, כלי מתחלק לשלושה חלקים. אבל כל חלק מתחלק לעוד חלקים. וככה הטירון, שהוא כל כך מסכן ומטושטש, הוא לומד מה זה רובה מהכלל, ואחר כך חלוקה, אחר כך אתה לומד את הדברים. זה ככה לומדים באופן לוגי נכון בצורה. אותו דבר גם כאן. התורה בהתחלה אומרת לנו, גן עדן. מה זה הגן עדן? זה השלמות. היא מביאה לנו את הדברים בשלמותם. אחר כך מה? הגירוש מגן עדן. וכל ההיסטוריה זה בעצם ניסיון בלתי פוסק של המין האנושי לחזור לשלמות. השלמות כבר מצטיירת בגן עדן. כן. אז אנחנו כרגע לא נמצאים בגן עדן. אנחנו נמצאים בעולם, כמו שאתה אומר, מורכב ומסובך ולא יודעים מה מחבר את מה, ולפעמים, כמו שאמרנו, באוט כזה או משהו. זה מובן. וקשה לנו, לכן יש לנו קושי, אנשים היום בולבלים, מחפשים את עצמם, מחפשים את דרכם, מחפשים זה, מחפשים זה, כי אין להם את השלמות לנגד עיניהם, למה להגיע? הם בדרך באיזה מקום, אין להם מטרה ברורה לאן זה הולך. באה התורה הקדושה שלנו ולימדה אותנו שיש לאן להגיע, איך? על ידי יום השבת. יום השבת הוא, למי שלומד את זה, מה זה שבת? הוא לומד להציץ לשלמות. שבת שלום. שלמות הגוף, שלמות הנפש, שלמות הנשמה, שמה יתרה וכל זה. השבת מציגה לנו את היעד, לא רק השבועי, אלא ההיסטורי, האלף השביעי. אנחנו רואים, התחלנו בשבת, אנחנו מסיימים בסופו של דבר, וזה נקרא עולם מלא, לעולם מלא זה השבת. אז באמת זה, מי שלא שומר שבת, אני מוכרח לומר, אז הוא חי בעולם שאין לו כאילו תכלית, אין לו מטרה, אלא להגיע. אבל כל יהודי ששומר שבת, בכל רמה אומר, יש לי בסוף שבוע, מה יש בסוף שבוע? מי יודע? יש לאן להגיע, יש שבת. יש שלמות, נכון שזה ליום, לרגע, לא משנה. אבל יש תכלית, יש מגמה, יש לימוד, יש גן עדן. בסוף ששת ימי המעשה יש יום השבת, זה מובן. אבל אנחנו לצערנו הרב בדור שלנו לפעמים באמת לא רואים את השלמות, את שיש באמת תכלית לכל הבלגן הזה. כן, בבקשה. כן,
המושג של ריקים במסר שנשמר שתי שבתות
מיד ניגלים. כן, רואים את התכלית, מיד ניגלים. כשאדם רואה את התכלית מיד הוא ניגל. נסתפק בזה להם.